יום חמישי, פרשת בראשית. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפתח של היום עם אשרי מי שבא לו כאן ותלמוד ביודוי. הנהלת בירשו העולמית מברכת בברכת הצלחה את אלפי הנבחנים החדשים שהצטרפו למסלול קניין ש"ס במחזור הנוכחי לקראת המבחן הראשון שיערך ביום ראשון הקרוב. יהי רצון שיתקיים בכם, חזרים בדימו ברינו יקצרו. ותזכו לקצור בשמחה את פירות עמלכם, להמשיך הלאה והלאה בלימוד ושינון, דפי הגמורה, עד לידיעת הש"ס כולו בסייעתא דשמיא. אנחנו מתחילים עם דברים נפלאים של גאון הצדיק רב מלך בידרמן שליט"א בשלושה סיפורי ישועה והשגחה מעידן הקורונה. סיפר אברך תמיד חוכם, תחילת השנה, שנה שעברה זאת אומרת, הוא הוציא לאור את הספר שלו, התחיל להפיץ אותו, למכור אותו. בעיקר את מנהלי תלמוד תורה, שישלקו את זה לתלמידים שלהם. הוא מספר שפנה אליו אחד שעומד בראש ארגון מכובד, ביקש לקנות לו כמות גדולה של ספרים כדי לתת לחברי הארגון. אלא שהוא התנה איתו שזקוק לקבלה מסודרת, שההוצאה תהיה מוכרת לצורכי מס. אותו אברך, עורך יקר, יושב עולים, מה לא ולקבלות, ניסה בחוי, לא אדם איפה שיהיה. עד שלא הייתה לו בריאה, פתח עסק רשמי למכרה של הספר. וככה הוא נתן לאותו מנהל אישור כתוב וחתום, שקנה ממנו בכך וכך. טוב, ואז כבר עם אלה, קוון דיפלי גיפליג, הוא נתן עוד קבלות לעוד כמה מנהלי תלמותו ירש, גם הם ביקשו ממנו מאותו טעם. כידוע, אחר הדבורים האלה, אומר מלך בידרמן, פרסה מגיפו, הקורונה, כידוע לכל שהרבה עסקים נפגעו, התמודדו הפרנוזה שלהם, והחליטו אנשי השלטון בארץ לתת מענק לאותם בעלי עסקים. סכום המענק נקבע לפי שיעור הרווח בשנה הקודמת למניינם, וזה התברר עד כמה גודל ההפסד. ומכיוון שהוא הספיק לפתוח את העסק ממש לפני המגיפה, אז החליט שהוא זכאי לקבל סכום קבוע מדי חודש וחודשו. ונפלאות השגוח העליון יש סכום זה ממש, זה היה סכום שחסר לו כל חודש מהוצאות שרבו על ההכנסות. ולמדנו בכפליים, אומר מלך בידרמן, אם העסק של הקבלות היה נראה עליו כבד מדי, מסובך, זה ברור שזה מה שהביא לו הרבה רווח. דבר אחד, דבר שני, ימשיך מלך ואומר, לעולם אין לאדם לדאוג לחשוב מאיפה הפרנסה. ארבע שלוחים למוקוים. השבוח הוא יכול לחלקל אותו באופן שלא יעלה על דייתו כלל, וכדוגמת המגיפו, שהייתה הדרך להכיש לו די מחסור, היה שריך טוב. זה סיפור אחד. הבטחנו שלוש, אז הנה השני. מספר שהוא שמע מהבחוץ של רב שלמה סמסון. רק כמה שבועות, שלוש שבועות בבית חולים מורדם, ונשם השם ירחם. שבוח השם לקראת שמחתו יראה. המצב שלו נהיה יותר טוב, הצליחו להוריד אותו מהמכשיר הנשמה. אלא שלמגינת לב בני המשפחה עדיין הוא לא הגיב לסובבים, השקוע בתרדמה ותרדמה. לרב שלם יש קרוב משפחה שהוא ראש ישיבה בחוץ לארץ. לקראת סוכס הוא בא לארץ הקודש, ומכיוון שהבן שלו הבחור נדבק בקורונה, אז כל בני המשפחה היו בבידוד עד שמחתו יראה שאז, אז התיר לו לצאת מהבידוד. אלא שאחד מהמתפעלים של בית הכנסת ידע מהבידוד, אבל לא ידע מהשחרור, שהוא ראה שהוא מגיע לבית הכנסת, פשוט גער בו, ביזה אותו באופן נורא, ולא לו ברירה בפחי נפש, בלב שבור, הוא חזר הביתה. במוצאי החג, הגיע השמועה לביזינס לאוזני בני ביתו של רב שלמה. הם התחננו לפניו, שימסור את הזכות של הביזיונס ושל השתיקה שהוא שתק לרב שלמה, ששוכב במצב קשה, מצב תרדמת. ואז קרה הנס בפלא. כעבור זמן קצר, פחות משעה, אומר רב מיילש, התקשרו מהבית חולים למשפחה שלו, ואמרו שברוך השם הוא מתעורר מהשינה, מאותה שינה ארוכה. זמן קצר, הוא התקשר לכבודו בעצמו הביתה, בקש שיביאו לו את המשקפיים, הוא רוצה להתפלל. זה הסיפור השני. הסיפור השלישי, סיפור בעל המייסה, בחורף, שנה שעברה, תש"פ, התגלה בגופו השם ירחם מחלה קשה, עבר סדרה של טיפולים למגר את המחלה. לקראת סוף החורף, כידוע, נתרגשה בעל העולם המגפה. הרופאים הזהירו אותו, שהוא צריך לשמור על עצמו ביותר, שמירה על גבי שמירה, שהווירוס לא יפגע בו, בגלל שהמערכת הריסונית שלו מאוד חלשה. בגלל כל הטיפולים שהוא עבר, הגוף, אין לה גוף כוח להתמודד עם הווירוס הזה. שלא בבחינה, ואויו כל מויצי ארגני השם ערך. ואכן, אותו אחד קיים בעידו, מצוות משמרת המועד לנפשי שכם, מתרחק כמה שיכול, חברת בני אדם. אבל, הצעת השם מי תוקום, זה לא עזר לו כל ההתרחקויות שהוא עשה, והוא נדבק, הוא נדבק באותו נגיף, בהתחלה באמת היה מאוד מאוד חלש, וכולם היו בטוחים שהשם ירחם, המצב שלו יידרדר עוד יותר לא עלינו. אלא שראו זה פלא. לא בלבד שהוא התאושש מהנגיף, מאותו קורונה, אלא שהמגדלים שהתפתחו בו להילחם עם הווירוס, נלחמו גם במחלה שהייתה לו. והתשבוך עם תיק מר במר. כמובן הוא מוסיף רבי אלך לסיום שאין הדברים אמורים ללמוד מפה להקל ראש בסכנת המגפה. זה רק בא למדנו שהקושי והצרה שבאה לאדם הם ביד השם ולטובתו השלנו. עד כאן הדברים הנפלאים האלה. אנחנו ממשיכים עם מאמר נפלא של הרב יוחאים סקולט. נקודה למחשבה, מה התפקיד שלנו בשבועיים הקרובים בין הזכרת מוריד הגשם ועד לבגשת וסיין טלומוטו? התפילות 18 בתקופה הזאת מעמידות אותנו לפני אתגר של ערנות ולשים לב. הפויסקים ידרשו להתייחס לאפשרות של טעויות, מפלפלים, נחלקים, מכריעים באפשרות שונות. כמובן מדובר פה על השינוי שמשנים ממורד הטל למה שיבח פעד הגשם. עוד כמה ימים, בזיין מרחשבון, גם בסנגורו ישנו לבסן תלום אותו. לא רק בעונה הזאת, יש לנו את זה גם אחרי זה בניסון, שאז משנים ביחד את שתי הזכורים האלה. שאלה פנייה של הרב חיים סקולט, הרב חיים סקולט. למה בקיץ משנים את זה ביחד? ב-18 של ימות חול, לעומת עונת הגשומים, שבה התחילה משנים ברכת הגבורס, רק אחרי שבועיים בארץ ישראל, משנים את הבגושה ברכת השומים. אז אומר, משל למה דבר דוימן? שר המלך, שהמלך ניגש אליו, אומר לו, אדוני המלך, אני רוצה בבקשה שתיתן לי מתנה, להיות ראש עיר, רשות העיר, אז ייתכן שאותו שר נמצא את עצמו בבית האסורים, במקרה הטוב. אולי שיסור חינו מהמלך. אבל הוא אומר תרחיש שונה. השר הזה ניגש למלך, אומר לו, אדוני המלך, ירום הדור. אדוני המלך נכון במעלות גדולות, שמפורות השם שלו, שם הנתינים שלו, הפרלחות שלך והמצודה שלך פרוסות על פני ערים גדולות ובצורות. ביניהם הוא העיר המפורסמת. עיר מלאה חכמים, סופרים, כבוד גדול לאדוני שהוא המלך והשליט במחוז הזה. כבוד גדול להיות עבד של המלך. ככה, יום יום, במשך שבועיים ימים הוא ניגש למלך, מעלה לו אותו בהכנעה. ואז אחרי שבועיים הוא ניגש למלך, בקריאה ובקידה, בחיל וברעודו, ואומר לו, אדוני המלך, שוב הוא חוזר, עוד רמות מלכותו, המלך שמצדתו פרוסה מעיר פלונית שבמערב, ועד עיר אלמונית שבמזרח, וכו' וכו', ואז הוא מבקש, שיועיל ברוב חוז טובו וחסדו, לצאת לו להיות ראש העיר שם. האם יש סיכוי לשר הזה לקבל את המבוקשו? זה כבר אחרת לגמרי מהצורה הקודמת. אז גם אנחנו בעניין הגשמים, אומר הרב סקולט, גדול יום יריד את גשומים כיום שני דו בתוירו, אומרת הגמורה. עוד מובה, גדול יום הגשומים התחיל הסמייסים. פרוטו שבא כשם ברכת, כשם שתחיל הסמייסים חיים לא אילום, כך ירידת גשומים חיים לא אילום. כאן שנברו שמיים וארץ ועוד ועוד ועוד. אבל ענייננו אנחנו כנתיני השם בואב, הייתכן שנבוא למלך נגיד לו, תן, כי אנחנו מבקשים איזה דבר משהו פעות ודה דרך, לא. שים הלב, לא ננהג מנהג סוס שלא מבין. והמשך תקופה של שבועיים נכניס ללב שלנו את חסד השם, את גבורתו עצומה, את מעלות הגשם שאין דומה להם, ורק אז, באחנועה, נבקש, אונו, תן טל, תן טל ומוטר לבוח על פני אדומו. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים שתפר דוברי אלתאו בזכר צדיק לברכה מגדולי מחזירי התשובה. סיפר שהוא ביקר ברוסיה לפני הרבה שנים, כשעדיין זה היה עידן הקומוניזם שם, לראות מקרוב את התנועה של התשובה שהתנהלה על זה מחתרת, הוא אומר שהוא זוכר אחת מהפגישות הראשונות שלו. הוא מספר שהוא וזה שהיה ביחד איתו, שותף שלו לנסיעה, התחתנו באיזה מלון סמוך לכיכר האדומה, לפי החוק, כיוון שהיינו זרים, אז היינו חייבים לחזור למלון לא יאוחר מאחד בלילה. הוא שזה היה מאוד קשה, בגלל שזה הקשה לביקורים של ליל שבת, בגלל שהבעל תשובה הקרוב ביותר, התגורר לי במרחק של לפחות חצי שעה, והיה קור חזק מאוד. טוב, בכל זאת הוא אומר, יצאנו לדרך, ביום שישי לפני השקיע, כדי לאכול סעודת שבת אצל איזה מתמטיקאי גאון, אבא בן 23, חזר בתשובה לפני כמה שנים, 3 שנים לפני זה, גם אמא שלו, ישבה יחד איתנו שולחן שבת, בסיוע של הבן, אז האמא גם חזרה בתשובה חצי שנה לפני זה. אבא, האדריכל, הוא בעצמו חזר הביתה רק שעה מאוחרת, לימים הוא גם הוא יחזור בתשובה, יעלה לארץ ישראל. בכל אופן, סעודת שבת הייתה מיוחדת, אבל בשקיפה דיברנו, שרנו זמורות, דיברנו דברי תורה. הדברים שלי הבן תרגן להורים לרוסית. במשך כל הזמן ניסתה איזו אישה קשישה בחדר הסמוך, להפריע לנו. אפילו כל מיני מכשירים שונים, קולי קולות. דפקה על הקיר, דיברה בטלפון בקול. בסוף שאלתי את ה... את הצעיר הזה שם, אתם לא מפחדים מהקגב, אני אזרח אמריקאי, אם יגלו אותי, יכול להיות לכם צרות גדולות. אולי תלשין עליכם אפילו, מי זאת? אז הוא אומר, זה סבתא שלי. אז שאלתי אותו, למה היא מנסה להפריע את הסעודת שבת? אז הוא אמר שהיא מאוד כועסת עליי, היא לא מרוצה שאני חזרתי בתשובה, וגם כשהשפעתי על הבת שלה לחזור בתשובה בכלל, בכלל היא יצאה מגדרה מרוב כאן. אז שאלתי אותו מספר הרב טאובר, למה אתה לא מזמין אותה לשבת איתנו? הוא אמר לי, בלתי אפשרי, היא לעולם לא תשלים עם העובדה שאנחנו שומרים שבת ונהנים מזה. ככה עונה לו אותו צעיר רוסי. למה לא ננסה? היא זקנה, היא בטח דברת איתי, שאני יכול לדבר איתה. ואז אמר לי, אתה יודע, מי בתחילת ימי הבולשביזם, היו יהודים שקראו להם יבססקים, היו קומוניסטים יהודים נלווים, הם היו מוכנים להסביר לשלטונות אפילו את ההורים שלהם, בגלל שההורים שלהם לא הסכימו להצטרף לקומוניזם. היא הייתה אחת מהם. האם אתה חושב שאפשר לשכנע אותו במשהו? חשבתי לעצמי מה הרב טאובר, רק בשביל זה לבד היה שווה להגיע לרוס. קודם כל, לראות איך השם משלם מידה כנגד מידה ליהודים, שנתנו לו עלינו חלק כל כך נכבד, השם ירחם, בארץ של יהדות רוסיה. נתן להם אריכות ימים, שמר על צלילות הדת שלהם, ואילץ אותם לראות מקרוב ובמו עיניהם, איך הילדים שלהם והנכדים שלהם חוזרים לשמור שבת בתוך תוכה של מוסקבה, שאותה הם בעצמם עזרו להקים ולבנות. ואם לא היה די בכל זה, הנה היה על אותו אישה זקנה לראות איך משפיע הנכד שלה על הבת שלה לשמור שבת. זה המענה העולם ביותר על הרוע שהיא שגדל לתוקח ולהנציח. וזה מסר שאומר שכל המעצים שלה נטוש את התורה היו לשווא. האמונה שהיא בחרה כתחליף הוכח כבר מזמן כמשהו ריק וחסר ערך, זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר, אמרתי כמה המקורית והאמיתית ההשראה לשזרה בתשובה בימינו. איך הצליח צעיר, אחד מני רבים, לפתח עניין אמיתי במורשת האבות שלו. ולב ליבה של מוספה הכפרנית, ועוד להיות נכד לכזאת סבתא. זה לא תלוי בכוחות מהחוץ, זה האור, האור שבוקע מפנים. כמו שכתוב, הנה הנויכי שולח לכם סטיין נובי, אור של אליהו נובי. הנה הנויכי שולח לכם את אליהו נובי לפני, בו יהיה עם השם הגודל והנוירו, והישיב לבוא בסדר. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי. עוד דברים נפלאים של הרב מלך בידרמן. ידוע שימים אלו עדיין יש להם שייכות להם נירואים, כמו שנהגו בכמה מקהילות ישראל להמשיך במנהגי ערך האיסטונים עד אחרי שבת בראשית, כמו למשל לטבול את החלה ודבש בשבת קודש. הם לא מורדים את הברך תלבנה מארון הקודש. הוא מספר על אחד מחשובי החסדים בבל, הרב חוסדר משה גרוס. הוא היה גר בעיר גנף, בשוויץ. הוא מאוד רצה להיות לרבי של הבל זרוב, רברן, שכבר היה בארץ ישראל. אז הוא נסע באונייה בארץ ישראל, אבל לצערו, האונייה הגיעה לנמל חיפה רק בו ישנרה בלפנות ערב. וכך, בלית ברירה, הוא חגג את השמיני עשרת בחיפה. רק למוחרת הוא עלה לירושלים לשפוט שבת בראשית אצל הבל זרוב. בזמן ששרו בסעודה שלישית את השיר אמונים אשר נעשו, שלוש פעמים כמו המנהג שם בבל, אז עוד יותר נחמץ הלב שלו, שהוא חשב כמה הוא הפסיד, שהוא לא זכה להיות בשמחתו אצל הבל זרוב. אבל הבל זרוב, ברוחו הקדושה, הרגיש במחשבות שלו, ומיד אחרי שסיימו לשיר, הוא נתן לו לשתות מהכוס שלו, והוא אמר לו, שבת בראשית עדיין יש לה שייכות לימים הקדושים, שכוונתו לומר שעדיין יכול לתפוס משהו. ואנחנו ממשיכים רבותיי. שני סיפורים נפלאים על השגוח הפרוטי, פרסם בציב הקהילה. אחד מספר עליה שהבן שלו, המן שלו מספר לו בהתרגשות סיפור השגחה שקרה לו באמצע ההפטורה של יום הראשון של ראש השנה. מספר שהוא איבד את המקום, שם אף תיר אחד, שם לא הצליח, חיפש, לא הצליח למצוא. פתאום נוחות לו זבוב על המחזור, אני בא להעיף אותו, אבל אז אני קולט שומעת בדיוק במקום שהבעל כה יראה, אוכל, וככה החלתי להמשיך לעקוב אחרי הקריאה. אז הוא אומר שהוא התרגש משתי נקודות בסיפור הזה. הנקודה הראשונה לשמוע מהבן שלו, שהוא רואה בכל סיפור את ההשגחה האלוקית. הנקודה השנייה, שהוא התאפק חיכה עד האפסטוקה שבן קרסתר למוסף, ורק עד הוא סיפר לי את זה. למרות שהוא היה נרגש ורצה לספר את זה הרגע הראשון. אבל הוא הפנים את זה כמו רבים רבים מעם ישראל, שלא מדברים בשום אופן, בזמן התפילה וקריאת התורה. עוד סיפור. הוא אומר שהוא עוד לא נרגע, בעל המייסה אומר שהוא לא נרגע מסיפור ההשגוחה שהתפרסם לפני כמה שבועות על טוקי, שאף לסלון של הבית, אחרי תפילות של ילד קטן והתכנונים שלו לחיית מחמד, אף טוקי הביתה. הוא מספר שהסיפור הזה עורר אותו להסתכל, לראות את השגוחה הטרוטית שלא תמיד תמים לב אליהן. קרא לו סיפור שהוא שמח לספר אותו ברבים. השולחן שלנו מרשים מקטע רחבה, בשני הצדדים יש אפשרות להגביל אותה. אחד הצדדים נשבר עמוד שנכנס למפילה. מה שגרם שאי אפשר להגביל צד אחד של השולחן, זה חלק שאי אפשר להשיג אותו. טוב, פניתי בתימות לבוא יראו לו כמו ילד. בבקשה שייתן לי רעיון טוב איך להשיג כזה מות. חלפו ימים אחדים, וליד מחולת ההשפעה, ראיתי בדיוק כזה שולחן מפורק עם כזה כנף, כשהעמוד שלו שלם ותקים. לקחתי את עמוד בשמחה ובודעיה להשם, וראיתי את כמה פשוט, לבקש רק לשים לב שקיבלתי ולהודות. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדף יומי. איך שמרו אבות הקדושים את השבת, הרי אסור לבן נוח לשבות. כמו שלנו רואים דף ס"ז אומרת, ואמירו לנוח לשבות. שאלה ידועה, איך מתיישבים דברי חז"ל, שאבות הקדושים שמרו את כל התורה, ועם אלה בכללה גם מצוות שמרת שבת. והרי הם היו בגדר בנויש, היה אסור להם לשבות. אחד הרצורצים על זה, כשהם היו מורים לעקום לעשות בשבילי מלאכות אסורות. ואומר המנחסו שם, שאף על פי שאמירה לעקום שבוס, והאבות שמרו גם לסרום שם מדי רבונון, כל מקום, כדי שלא להיות בכלל גוי ששבס, אז היה מותר להם לעשות ככה. שהרי תירו שבוס די שבוס במקום מצווה. במקום מצווה רבי, תירו גם אמיר הנוכי במלאכה דאורייתא. אבל הוא כתב שיש לדחות את עצם התירוץ, בגלל שלא שייך גדר שליחות בכלל בגוי שעושה מלאכה, על ידי שליח, כי זהו מעשה בעלמא. שאין בו לא מצווה ולא אוויר ולא קניין, ובאופן כזה לא שייך גדר השליחות. ואנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה. עשיית מלאכות לצורך אוכל נפש מותרת ביום טוב, קיבלו חז"ל שהמלאכות שנעשות לצורך אוכל נפש מותרות גם שלא את זה אוכל נפש. והיתר הזה אמור לגבי המלאכות עבור השחית אפני הגישו. יש הורים שאמור גם בנוגע ליתר המלאכות שיקרן תוך אלה, ונחלקו פוסקים גם לעניין מלאכת קיבוי, נאמר ביתר הזה. כשם שמלאכת אוכל נפש מותרת רק לצורך שווה לכל נפש, דהיינו צורך הראוי ומתאים לכל אדם, ולא כזה שמתאים לבעלי טבע מסוים ביותר, כגון איסטניסים וכו', כך גם היתר, או חולים למשל, כך גם היתר שלא לצורך זה רק בדבר שווה לכל נפש, ולכן לדוגמה, לא מעביר בשצורה במטרופה לצור חולה שאין מוסקות. ולסיום רבותיים, זה הרצת של הגאון לקה הרבים, רבי יורם אברג'ל, זכר צדק לברוכה. באים רנוע מובא בשמו, שהיה אומר ששורש הקינה בעצם זה הכפירה הסמויה שיש בלב האדם, שהוא לא מאמין שכל מה שנעשה בעולם נגזר אך ורק על ידי הקדוש ברוך הוא. ולכן מתרם על ההצלחות של הזולת, מלא צער על זה. תרופה היחידה אומר, יכולה הקינה, חיזוק באמונה, שמה שנתן לו הריבונים של העולם, זה מה שטוב לו ומצרף לו, ואין לו לקנה באף השם. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, בשורות טובות, שבת שלום, שבת בראשית, וכל טוב סלה.